רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה. לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
צהריים טובים לכולם. אנחנו נדבר כרגיל על סוגיות שקשורות בשוויון מגדרי, בקידום השוויון המגדרי, ואני מתחילה כמו תמיד עם אורן באפט שאמר, את האחיות שלי יפנו וניתבו מיליון מסרים ממיליון דרכים שונות לתחום הבית והמשפחה, והם לא פחות חכמות ממני, ועוד לי אמרו השמיים הם הגבול. על ידי מסרים שונים שמסרו לאחיות שלי, לבנות ולבנים, אנחנו קיבלנו ובעצם הגענו למיצוי של מחצית מהאוכלוסייה, מחצית מהאנושות. ותראו לאיזה הישגים אנחנו הגענו רק עם מחצית מהאנושות. אז זה הזמן פשוט להעביר מסרים זהים לבנים ולבנות. מסרים זהים ברמה הבסיסית שאנחנו שווים, לא לנתב אותם, כל אחד יכולה לעשות, כל אחד יכול לעשות מה שנכון לו, וזה בסדר להיות שונה מכולם או שונה ממישהו אחר. ועם המסרים האלה כל אחד יכול לגדול ולהיות באמת למצות את הפוטנציאל שלו. וזו המטרה בעצם שלי, אני שואפת לקידום חינוך מיינקות שייצר שוויון מגדרי. ואני רוצה להזמין אתכם להזין לתוכנית שלנו באתר שלנו www.radiosol.co.il, וגם דרך פייסבוק ברדיו סול באנגלית ודרך האפליקציה. אפשר גם להתקשר לטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. אז היום איתנו אבא מג'יבוז, רואת חשבון, ראשת הרשות לקידום מעמד האישה. שלום אבא. צהריים טובים. אנחנו רואים בזמן האחרון, בעקבות הלחץ הציבורי, שיש המון תשומת לב שמופנית לקידום נשים, לשוויון. אני חושבת ששבוע האישה שהיה לאחרונה היה מאוד מאוד משמעותי. גם זום אפשר לי באופן אישי, אני יושבת ראש, הייתי יושבת ראש ויצו ראשון לציון, וחברה יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, ומקושרת לכל יושבות הראש בכל הארץ, שעושות ומשתפות פעולה עם הרשות, עם העיריות, ועושות פעילויות, עשו פעולויות מדהימות ליום האישה. ובאמת, יכולנו לצפות ולהזין בזומים מכל הארץ, דנה וייס בבאר שבע, ונשים מכל הארץ, מכל מיני תחומים, שסיפרו על הפערים בעצם בשוויון המגדרי. פערים קיימים שמנסים מאוד לשנות אותם, אבל בעצם אנחנו רואים שאנחנו עושים צעד קדימה וצעד אחורה, צעד קדימה וצעד אחורה, והדברים משתנים מאוד 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 לאט. ואני רוצה לשאול אותך, אווה יקרה, וגם להודות לך ממש שמצאת את הזמן לבוא ולהתראיין בתוכנית, כי אני יודעת שזה היה קשה. אני רוצה לשאול אותך, עד מתי יקראו למשרד לקידום שוויון מעמד האישה, ולא ישנו את זה למשל המשרד להתאמה ולשוויון במגזרים ובמגדרים? מתי שוויון יהיה ברור מאליו ולא נצטרך לשים אותו על השולחן? כי בעצם כשאנחנו אומרים המשרד לשוויון, יהיה כמה אני מדברת, המשרד לשוויון הוא בעצם יוצר בבסיס תחושה של אין שוויון, של היעדר שוויון.
אז בואי רגע נדייק בעובדות.
אוקיי.
המשרד הוא הרשות היא הרשות לקידום מעמד האישה, אוקיי?
כן, הרשות היא מתחת למשרד.
אני מסכימה איתך, אני חושבת שהשם הרשות לקידום מעמד האישה, לא רק שהוא לא מעצים, הוא מקטין. כי אנחנו לא צריכים שיקדמו אותנו אנשים. אנחנו צריכים שיתנו לנו את אותה נקודת פתיחה, את אותה הזדמנות, ואנחנו ניקח את זה משם. יש החלטת ממשלה משנת 2014, שקבעה שהבינו שנפלה תובנה בממשלה, שאומרת שאת הרשות לקידום מעמד האישה יש לשנות לרשות לשוויון מגדרי. אגב, בכל העולם יש או משרדים או רשויות, זה תלוי כל אחד עם הקונסטלציה שלו, ובכולם זה כבר שוויון מגדרי. אני הגעתי לפני 3.5 שנים לתפקיד, ומאז 3 שנים אנחנו בממשלות מעבר. שזה, אם זה לא היה ממש עצוב, זה היה ממש משעשע.
זה לא משעשע.
אבל כדי להשלים את המהלך האחרון בעצם והסופי בשינוי השם, כי יש לנו את האישור של משרד המשפטים, ויש לנו את האישור של היועץ המשפטי, ויש לנו תזכיר חוק, ויש לנו החלטת ממשלה. עכשיו יש דבר קטן כזה פשוט שקוראים לו ממשלה, והוא צריך לתת את הגושפנקה הסופית. אני מקווה שאחרי יום שלישי הקרוב, אולי אנחנו
נגיע לזה סוף סוף, כן. אני שמחה לשמוע. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. בסוף, את פרצת כמטאור, כן? התחלת בתחום המספרים, רואת חשבון, מס הכנסה. אני אקריא כי אני לא זוכר את הכל, אווה.
את יכולה לפנות לאימא שלי, היא זוכרת הכל.
כל הכבוד לה, אני פשוט לא זוכרת כאלה דברים, אני זוכרת עומק, מהות אני זוכרת, אבל כאילו, תארים ושמות מאוד קשה, גם מספרים מאוד קשה לי לזכור. בקיצור, אז בואי תגידי, לא הנה, אני רואה פה,
כן. אני אתן לך
קירה. מס הכנסה.
על מעל עליי. כן. בואו נציין שנולדתי באוקראינה. עליתי כעולה חדשה. זה נקודה שאני מציינת אותה, כי זה לא נקודת מוצא פשוטה.
את התחלת ממקום אחר.
זה לא פשוט לעלות בשנות ה-70, עם אבא ואמא וסבא וסבתא, כמו רוסים טובים, עם אפס קשרים ואפס שורשים בעצם במדינה שלנו, ולהתחיל הכל מאפס, עם אמונה ועם תקווה, אבל עדיין להסתובב עם השם אווה מג'יבוש. בשנות ה-70 בראשון לציון, זה לא היה דבר קל.
אני חושבת שגם היום זה לא דבר קל.
זה גם היום לא דבר קל, אבל אז היה ממש ממש לא קל. עם אבא בשם איגור ואימא בשם גלינה, עם מבטא רוסי מאוד מאוד כבד. אז זאת הייתה נקודת המוצא, חינוך סובייטי מצד אחד.
שזה יתרון חינוך סובייטי, כי זה חינוך שמוביל להישגיות, מאוד הישגי.
מוביל להישגיות, וגם כאילו, כמו שההורים שלי לראשונה נתקלו כשהם עלו לארץ במונח של אשכנזים, ספרדים, מזרחים, כאילו מרוקאים, רוסים וזה, זה לא היה משהו שאנחנו ידענו עליו. המדינה שלנו לימדה אותנו, החברה שלנו לימדה אותנו, ככה נושא של גברים, נשים, הוא לא היה אישיו. זאת אומרת, כשאני הלכתי ורציתי לפרוץ גבולות או לנסות להצליח, דווקא אבא שלי היה מוטרד מזה שאין לנו קשרים, לא מזה שאני אישה.
הבנתי.
אז אני מניחה שנקודת המוצא, הטיפה נאיבית הזאת, היא גם
עזרה. אני רוצה להגיד לך שגם אני, שגדלתי בראשון, באמת לא ראיתי את הפערים מזרחים, אשכנזים. אצלי בכיתה היה כולם ורוסים וכולם, ולא הרגשתי את הדברים האלה, רק שגדלתי הרגשתי את זה בצבא. כן?
אני חייבת להגיד שאני הייתי אשכנזייה המלאה, מה שנקרא, היחידה בכיתה שלי. אז כן, אני פתאום הפכתי להיות הרוסיה, פתאום הפכתי להיות אשכנזייה, שזה לא משהו שאני הייתי מודעת, וגם לא הבנתי כל כך איך להתייחס לזה. אבל אני שמחה שבדיעבד זה לא נתן לי, זה לא הפריע לי ולא כמו שלא הפריע לי ולא התעכבתי על זה שאני הלכתי ללמוד ראיית חשבון, כי פה החינוך הרוסי אמר לי, לכי תעשי מקצוע, מאוד חשוב מקצוע. בגלל זה עד עכשיו כשאנשים אומרים לי שהם לומדים תקשורת או קולנוע, אני אומרת, אוקיי, אבל ממה תתפרנסו? זה עדיין טבוע.
זה עדיין טבוע, אז בגלל זה אני מדברת על חינוך מינקות, את רואה? זה טבוע מגיל אפס, ולא משנה כמה נהיה חכמות ומנוסות ומשכילות, זה שם.
לגמרי. אבל גם לזה קיבלתי בית ספר, וזה הילד שלי, אבל זה משהו אחר. ואז הלכתי ללמוד ראיית חשבון, עשיתי את ההתמחות שלי במס הכנסה, הייתי מפקחת מס, ואז מוניתי להיות רכזת חוליית חברות. הייתי האישה, בדיעבד אני מבינה שהייתי האישה הכי צעירה שמונתה לתפקיד הזה בזמנו, הייתי בת 27, אמונה על צוות של 10 אנשים ועל מיליארדים, שזה היה בזמנו מיליארדים, זה משרד האוצר. ואז הייתי אמורה לקבל את התפקיד הבא, וזה היה סגן תשומה, כי אני באמת האמנתי שאני הולכת עד הסוף להיות נציבת מס הכנסה. ואז פעם הראשונה נתקלתי במושג שנקרא ועד. עד אז לא ידעתי מה זה ועד. והם שברו את ליבי, הם פשוט בחרו בגבר. אז פעם ראשונה נתקלתי בדבר הזה. גבר שהוא חבר ועד.
הבנתי.
כי אז נציב מס הכנסה אמר לי, תשמעי, את תקבלי את התפקיד, יש לך קצת בעיה שיש לך לא הרבה ותק, אבל אם לא יהיה מישהו שיהיה יותר מוכשר ממך, עם יותר הישגים ממך, עם יותר תארים ממך, וגם עם יותר ותק, את תקבלי את התפקיד. ואז קיבל את זה גבר.
שייר.
עם פחות הישגים, עם פחות
תארים. אבל חבר ועד.
אז אני עזבתי את מס הכנסה בשברון לב גדול, ופניתי להיות מנהלת כספים ברדיו תל אביב, שזה מעבר מאוד מאוד קיצוני, כי ממס הכנסה לא עוברים להיות מנהל כספים. אני גם לא יודעתי מה זה מנהלת כספים. זה פשוט נשמע לי נורא מגניב. ורדיו תל אביב נשמע לי ממש מגניב. אז הגעתי וקיבלו אותי שתי נשים, שנתנו לי את ההזדמנות של החיים שלי. עכשיו בדיעבד אני מבינה כמה זאת הייתה ההזדמנות של החיים שלי. המנכ"לית היא אלום הלוי, ויושבת ראש הדירקטוריון תמי גוטליב, שאני זוכרת שאמרתם, תשמעו, אני לא לגמרי שולטת בתוכנה, ואני אף פעם לא הייתי מנהלת כספים, אבל אני מבטיחה לפצות על הכל בהתלהבות ובלמידה מהירה, ונתנו לי את ההזדמנות הזאת. ויהלומה היא גם זאת שתמכה בי ועודדה אותי, ואחרי 2.5 אני החלפתי אותה בתפקיד המנכ"לית.
מהר.
הראשית.
כן.
ושם בעצם קרתה ההתאהבות שלי בתחום התקשורת, שזה תחום מאוד מגניב ומאוד סקסי ומאוד משפיע ומאוד גברי. בוא נדה בעובדות.
כן, אני שמעתי את ההרצאה של דנה וייס, ובהחלט מאוד.
אני מכירה את דנה המון המון.
אני בטוחה.
המון שיחות, אני גם הייתי דירקטורית בחברת החדשות, בחברת החדשות של דנה, אז כאילו אני מכירה אותה גם במישור האישי וגם במישור המקצועי. מרדיו תל אביב הפכתי להיות סמנכלית קשת, משם מנכלית קבוצת מעריב, שזו קבוצה ציבורית של 2,300 עובדים בזמנו, עם 17 מקומונים ו-11 כתבי עת, באמת חברת תקשורת מהגדולות, שמעולם לא הייתה אישה שהייתה מנכ"לית שלהם, לא לפני ולא אחרי בעצם. ולאחר מכן הלכתי והייתי, כיהנתי כיושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, ולאחר מכן, למרבה ההפתעה של כולם, עזבתי את התפקיד הזה, שהוא תפקיד עם הרבה כוח והרבה עוצמה, רגולטור, שנה לפני הזמן, כדי לעבור ולכהן כראשת הרשות לקידום מעמד האישה, כי קרה משהו בדרך, אני הפכתי להיות אימא, ואז אני הבנתי יותר מתמיד שכל הדיבורים על זה שנשים יכולות לעשות הכל ולא לשלם שום מחיר, זה בלשון עדינה בולשיט, כי מי שמשלמות את המחיר אלו נשים. והחברה שלנו היא לא חברה מאוזנת, והיא לא חברה סובלנית, והיא לא חברה שוויונית, ונורא רציתי לעשות לילד שלי, שהוא גם ילד עם צרכים מיוחדים, אז גם התקלתי בזה שזה לא חברה מספיק מכילה.
את בעצם קפץ מצד אחד של הסקאלה לצד השני של הסקאלה. כאילו, מאישה קרייריסטית, בלי מגבלות, בלי עקבות, רצה מתפקיד לתפקיד, שום דבר לא מפריע לה, לתפקיד של אימא, חד-הורית, לילד מקסים ומיוחד, שפתאום, כאילו, כל הסטטוס משתנה.
תראי, זה נכון מה שאת מתארת, אבל אני כן חייבת להגיד שזה לא מובן מאליו. זאת אומרת, זה לא קורה לכל אחד.
מה לא מובן מאליו?
כי באותה מידה יכולתי להיצמד למגזר הפרטי ולהרוויח עוד יותר כסף ולאפשר לי מבחינה פיננסית וכלכלית חיים הרבה יותר קלים, עם הרבה יותר עזרה. דווקא כאם יחידנית, כי נורא קל לקנות עזרה. היא נורא קל להקל על עצמך עם כסף. ודווקא הלכתי למגזר הציבורי שלא צריך להכביר במילים על השכר שם, כי גם רציתי לחוות את האימהות כאימא, ולא כעוד מטפלת בשרשרת.
לא רצית לקנות אימא, אלא להיות אימא.
במיוחד כשאימצתי את הילד שלי,
כן.
והנושא של אימהות זה לא משהו שבא אליו באופן מיידי, אלא
צריך לגדול אליו.
צריך היה לרכוש. בצורה מלאכותית, וגם בעיקר כדי לייצר מציאות אחרת לנשים מקבילות אליי, מציאות אחרת לחברה שלנו. אני אוהבת מאוד את המדינה שלנו, מאוד חשוב לי שתהיה פה חברה נכונה, יותר מדויקת, יותר סבלנית, יותר ושוויונית יותר. אני חושבת שחברה מאוזנת, זה משפיע על כל דבר בחיים.
לגמרי. אני כן רוצה להבין, הרי בסופו של דבר, אם היית רוצה להמשיך גם בתור אימא חד-הורית, אם היית רוצה להמשיך בקריירה, בעולם...
אני רואה בזה הפסקת קריירה, אני רואה בזה תפקיד מאוד חשוב.
גם אני לא. אני מדברת רק על הכיוון העסקי. אז לא יהיה לך מגבלה מהמקום שאת, בזכות הניסיון שצברת ובזכות מי שאת. זה מה שאת בעצם אומרת.
אני אומרת שזאת הייתה בחירה, זה לא הייתה פשרה.
כן.
או זה לא הייתה ברירת מחדל, אוקיי?
כן.
זה הבחירה, כמו שרוב הסיכויים, שאני אחזור לזה, אוקיי? זאת אומרת, רוב הסיכויים...
זה כדאי.
אני עדיין לא מרגישה שמציתי, ועדיין לא סיימתי, ויכול להיות שאני אפילו אעשה עוד קדנציה, אבל אני כן אחזור בסופו של דבר לשוק הציבורי, הפרטי. הפרטי העסקי, כי... נוכחתי לדעת שההשפעה שם היא לא פחותה. היא לא פחותה מהמגזר הציבורי.
היא גם יכולה לפעמים להיות יותר גדולה מהמגזר הציבורי. המגזר הציבורי הוא נורא משתק.
כששלוש שנים אין ממשלה קבועה, ואנחנו בתקופת בחירות, ואין תקציב, ואין פניות, ועכשיו גם הצטרפה אלינו המגפה, מגפת הקורונה, שהיא מגפה של נשים, שאני מוכרחה שתכף ניגע בזה.
נכון.
זה... אין ספק שאתה עושה משהו במגזר הציבורי, זה משפיע רוחבי בצורה מדהימה. אבל הכל נורא נורא איטי לצערי הרב, ונורא נורא מושפע מכל מיני גורמים שלא תלויים בך. וברגע שזה לא תלוי בך,
בירוקרטיה.
לתסכל ומאוד מאוד לעצור.
נכון. אז אני בעצם מבינה שאת לא הרגשת שיש לך איזה שהם, את לא הרגשת שאת נתקלת בתקרת זכוכית חוץ מבקטע של הוועד, של הבחור מעבד במס הכנסה. את כן פגשת איזושהי תקרת זכוכית בדרך, אבל בסופו של דבר את די לא...
אני אענה לך את זה. אני חושבת שיש הבדל בין כשאתה במעלה הקריירה שלך, ואתה עסוק בלהשיג, עסוקה בלהשיג, את עסוקה בלהיאבק, אז את פחות רואה את המכשולים, את צעירה, את מלאת אמונה, את מלאת התלהבות, את עושה, את משיגה הישג ועוד הישג, ואת אומרת, וואו, הכל פתוח, את לא נעצרת, אני לא נעצרתי לחשוב על העניין המגדרי. אבל דווקא שאת משיגה ואת כבר מגיעה לפסגה, אז פתאום את מגלה שאת לבד בחדר.
זה בדיוק העניין.
שבעצם בחדר מלא האישה היחידה. שאת את מרוויחה, אני הרווחתי באחד מהארגונים של, הרווחתי פחות מהמנכ״ל שהיה לפניי,
ופחות מהמנכ״ל שהיה אחרייך.
ולא בצדק, ללא הצדקה. עכשיו חלק מהשמה היא גם בי.
לא ביקשת.
הייתי פחות מונעת כסף, והציעו, ורציתי תפקיד, ורציתי להשפיע, ורציתי לעשות, ונתנו לי סכום, שהוא לא היה סכום נמוך, אוקיי? בערך מוחלט הוא היה סכום מאוד מכובד.
כן.
אבל ופחות יש לי את היחסיות הזאת, ואת ההשוואתיות, ואת וכן, ואז ככל שאתה נמצא גבוה יותר, אז אתה פתאום מסתכל ואתה רואה שאתה לבד, את לבד, את אישה לבד, את רואה שיש תפקידים שאף פעם נשים לא קיבלו, נגיד שהייתי יושבת ראש הרשות השנייה, ופתאום הסתכלתי על מערכות החדשות, שלפני כן הייתי דירקטורית בחברת חדשות של 12, וסמנכלית קשת, וזה היה מנקודה אחרת, ופתאום ראיתי שאין פרשניות בתחומי הביטחון,
בדיוק.
וכל הדברים, אלא שפתאום את רואה שיש 98% גברים, ואת יושבת עם המנכלים של החברות, בזמנו זה היה גולן יוחפז ואבי ביישו עדיין, ואת מתחילה לדבר איתם, ואת אומרת, ואת באמת, ואני מכירה את שני האנשים האלה באופן אישי, ומאוד אוהבת ומעריכה אותם באופן אישי, ואני גם יודעת שהם באופן אישי לא שוביניסטים, ואכפת להם, אבל עדיין, לפעמים אותו תחקירן ותחקירנית, קשה להם למצוא אישה, והרבה יותר נגיש גבר, וכל האמרות של, אבל אף פעם לא הייתה אישה רמטכ"ל,
תהיה.
וכל הדברים האלו, ואת רואה שהמציאות היא מציאות אחרת.
כן, כמו שדנה וייס אומרת שהיא לפני 20 שנה, כשהיא רצתה לדבר בענייני ביטחון, אהוד יערי אמר לה שלא תדבר, וכשהיא דיברה הוא קרא לה יחנה, וזה משהו שליווה אותה הרבה שנים.
אני יודעת, זה היה בתקופה שלי, ואני מאוד גיניתי את הדבר הזה, אני בדרך כלל לא מתערבת, לא ניסיתי כרגולטור לא להתערב בתוכן, כי אנחנו... כי רגולטור לא אמור להיות קומיסר של תוכן, אבל זה היה כל כך בוטה וכל כך משקף את הבעייתיות
בדיוק.
בחברה שלנו ואת הפרדיגמות שצריך לשבור, שבאמת אני נאלצתי להתערב באותו זמן.
טוב, אנחנו הולכים לעשות שינוי. אנחנו נעצור ונקשיב לדני סנדרסון עם השיר הכל בשבילך ונחזור.
אוקיי.
זה הכל בשבילך, הביתי להשקיעה, עדיין לא עבר זמנה, הכוכבים זולחים, חינם כל השנה, לאן הברווזים חינם כל השנה אמצל יעבודה לא לא ותמיד כך או כך ישאר
עכשיו ברדיו סול נקודת השוויון 365 הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב
איפה חזרנו אז בואי תספרי לנו קצת מה אתם עושים במשרד ברשות לקידום מעמד האישה
אז
הרשות
לקידום מעמד האישה
סליחה
אנחנו בעצם הוקמה לפני כ-23 שנים בעצם בהבנה של הממשלה, חייבים להגיד לזכותם, זה היה טרום תקופתי, אז בכיף אני מפרגנת, בהבנה שהנושא של שוויון מגדרי הוא נושא שצריך לטפל בו, שהוא בעיה חברתית, לאומית, שצריך לתת לה מענה. ולצורך כך חוקק הרשות לקידום מעמד האישה. עכשיו לצערי, הרצון היה מאוד מאוד טוב, הביצוע עוד טעון שיפור, כי בעצם התפקיד העיקרי של הרשות זה לעלות על סדר היום נושאים שדורשים התייחסות מגדרית, שזה הדבר הכי, התפקיד העיקרי, לעלות על סדר היום, לעלות לשיח ציבורי, לעורר את התודעה הציבורית והחברתית. בנוסף, יש כל מיני דברים ספציפיים שצריך לעשות, שהם ברמה הטכנית. עם הזמן, הרשות לקחה על עצמה, כמו שאני לקחתי כל מיני נושאים ותחומים שהחלטנו לטפל בהם. אז מעבר לצורך לתת מענה בשיח הציבורי לנושא של אלימות והטרדות מיניות ונושאים אקטואליים, אנחנו גם לוקחים נושאים שאנחנו מאמינים שצריכים לקבל דגש ולקבל תשומת לב מיוחדת ובלנסות לשנות מציאות. עד בפתיח שלך נגעת בנקודה שהיא אחת מהחלומות שלי כשנכנסתי לתפקיד, וזה הנושא של חינוך לשוויון מגדרי בגיל הרך. אני תמיד אומרת שמישהו בן 50 אנחנו כבר לא נשנה, אבל ילד בן 5 עדיין ניתן לשנות. ואני מאוד שמחה שאחרי עבודה מאומצת של המון המון שנים ממש אפשר להגיד, חתמנו על שיתוף פעולה עם משרד החינוך לחינוך לשוויון מגדרי לגיל הרך. שזה אומר לגילאי הגן, 3-6.
את יודעת, המחקרים מראים שבעצם המודעות, הבסיס של המודעות נבנה מגיל ינקות, מגיל 0 עד גיל 3. וכל מה שנבנה אחר כך בעצם, זה יושב על הבסיס של מה שקיבלנו, בעצם מה שראינו בבית, כתינוקות.
בדיוק. וחלק מהעניין שתמיד שואלים אותי זה, אבל אין שוויון מגדרי? למה? ואני תמיד מנסה להסביר שזה החינוך, לפעמים במודע ולפעמים לא במודע, שאנחנו מתחנכים עליו וגדלים עליו, וסוגים של הסללה, שאף אחד כאילו לא מודע לזה לפעמים. אני יכולה להגיד לך שאני, עם כל המודעות וכל זה שאני רשת הרשות לקידום מעמד האישה, פתחתי יום אחד את הארון של אריאל הילד שלי, וראיתי שהכל בצבעים
כחול, ירוק.
ושחור, וירוק, ואפור. עכשיו, אני יכולה להגיד לזכותי שקיבלתי את הבגדים, בסדר?
אוקיי, בסדר.
גם כשאני קונה, אני לא קונה לו בברות פוקסיה. בסדר? אז יש לנו הרבה דברים שאנחנו מחונכים עליהם.
הוא גם צריך לחיות עם ילדים שלא יצחקו עליו, יש פה כבר...
למרות שלפני כמה זמן היה לו רצון, הוא התאהב במישהי, בבת שירות שלו, והוא רצה חצאית כמו שלה, והוא קיבל, וזה לקח לו יום אחד, והוא הוריד אותה את החצאית. היו גם כאלה שהרימו גבה על זה, וזה בסדר. עכשיו, אבל אנחנו חונכנו לדברים האלה, אנחנו חיים במדינה, שאני תמיד אומרת, מדינת ישראל התחילה נהדר. כשבנו את הארץ, גברים ונשים, כתף אל כתף בנו את המדינה.
ממש, נכון.
שורטים, הבנות לבשו שורטים, זוכרת כל החלוצות?
נכון.
אף אחד לא אמר מילה. לא היה גוואלד, כמו שבפתח תקווה.
ובכל התקסים הם לבשו חצאיות מיני יפות, אף אחד לא אמר שרואים להם את הרגליים.
לא היה גוואלד, היה הכל נהדר. הייתה לנו ראשת ממשלה.
נכון.
מה יותר מזה? הייתה לנו
ראשת עיר.
הצבעה לנשים מ-day one. זה לא מובן מאליו. היו מדינות שרק ב-75 נכנסה להם זכות הצבעה של נשים. הייתה לנו ראשת עיר. אגב, ראשון לציון.
ראשון לציון, חנה לוין. נכון.
לקחת לנו 40 שנה לראשת עיר הבאה, אבל התחלנו מעולה. אבל המדינה שלנו היא מדינה שמקדשת לידה וילדים.
היא גם מדינת דת, מדינה שהדת מאוד חזקה בה.
שהדת חזקה, שמאדירה את הצבא ואת הלוחמה. חלק מזה זה מהנסיבות של המדינה שלנו. מדינה קטנה מוקפת אויבים, כפי שאמרו המשוררים שלנו, שצריכה להילחם. וכל העניין של הצבא והמשטרה מאוד מאוד גבריים, מאוד מאוד לוחמניים. אז כל הכיוון שלנו עשה טוויסט לעבר מדינה שבסופו של דבר גברים נמצאים בכל הצמתים של קבלת ההחלטות.
ואנשים נמצאים בתחום של החינוך.
והן מקדמות גברים. והמטרה היא באמת לנסות לעשות שינוי ולתת נקודת מוצא זהה. כי גם אני יכולה להגיד לך, אני אומנם הייתי אימא, אני אימא זקנה לאריאל, הילד שלי בן 7 ואני תכף בת 50, אבל...
את אימא חכמה לאריאל.
מה?
את אימא חכמה לאריאל, אני חייבת להגיד לך ש...
חכמה,
אני חייבת להגיד לך שהילדים שלי לימדו אותי הכי הרבה, ורק כשגדלתי הבנתי כמה הייתי אימא צעירה וטיפשה.
אבל אני יכולה להגיד לך שכשאני הייתי, כשהוא היה בגן, רוב האימהות היו צעירות ממני בעשור, בגן בגילאים הנמוכים יותר, בעשור ומעלה, ואני, את יודעת, קצת התבוננתי על הדברים מהצד, ואני יכולה להגיד לך שכשמשל עשו ניסוי של שבוע להתקשר רק לאבות, לא, זה לא היה בגן של אריאל, אבל סיפרו לי את זה, או בביצוע או בנעמת עשו את זה, אני לא זוכרת, הסתכלו לי שני הארגונים, והם התקשרו שבוע לאבות, ואת יודעת מה הייתה התגובה הראשונה של האבא?
תתקשרו לאמא.
לא, קרה אמיתי. עכשיו, למה אני מציינת את זה? כי זה לא אנשים בני 70, זה אנשים צעירים.
זה בדיוק העניין.
הגעתי לגן של אריאל, והייתה אימא שדיברה עם הגננת של אריאל, צעירה, בת 27-8, משהו כזה, והיא אמרה לה, אני לא רוצה שהבן שלי ישחק במטבח. אני זוכרת שאני אמרתי לה, לא התאפקתי, כי יש לי פה גדול ואני לא מתאפקת, ואמרתי לה, אבל את יודעת שהשפים הכי גדולים בעולם, זה דברים. עדיין, היא לא רצתה. וזה מה שאני רוצה שנשנה. שמי גן, מי הגנים,
ממש מגיל אפס.
אבל הבנות ילמדו שהכל אפשרי. שלא בנות משחקות עם הבובות, והבנים משחקים בארגז חול. לא שיש ראש ממשלה, נשיא ורמטכ"ל, התמונות שיש בגנים ליד דגל ישראל, כן. אלא גם נשים, נשים, שהן נשים שמובילות בדברים האלו.
כן.
שכולם יכולים לעשות הכל. בכל ההיבטים, וזה אני חושבת שזה, אני מקווה, הקורונה קצת הרפה את הכלים, את הקלפים לכולנו.
צריך להתחיל מההתחלה.
אני מקווה שבשנת הלימודים הבאה, הקרובה, הבאה לנו לטוב, יתחיל כבר פיילוט בגנים, ב-100 גנים ברחבי המדינה.
אולי גם הקורונה היא, בגלל שהיא התערפה את הקלפים, היא מאפשרת לעשות את השינויים בצורה יותר נכונה. לבנות את המערכת בצורה יותר נכונה.
נכון, אבל אל תשכחי שהרבה גורמים היא העבירה אותם למוד הישרדות.
זה נכון.
אוקיי? ולפעמים כשאתה במוד הישרדות, אתה רוצה לשרוד. אין לך את הראש, את הפניות.
אתה לא יכול להתפתח, אתה רק שורד.
זה לפעמים יותר קשה לתת את הדבר, לתת את התשומת לב, לבואו נתקן ונשנה כבר עוולות קודמות, כשאתה משתדל לשרוד.
כן. אז... איפה לדעתך?
למשל, אז רגע, אני רק...
תשלימי.
מקניתי נורא בזה, אבל למשל העניין של החינוך.
כן.
למשל העניין של פריצת תקרות הזכוכית ושיבוץ נשים בתפקידים בכירים. בשירות הציבורי...
אנגלה מרקל חוקקה, העבירה חוק שבחברה שיש 3 מנהלים חייבים למנות מנהלת, ובחברות ציבוריות אפילו חצי-חצי.
זה wishful thinking? כי זה לא המצב.
לא, לא, בגרמניה זה חוק שעבר.
בגרמניה, זהו.
אנגלה מרקל, כן. השאלה אם אנחנו בכיוון הזה, אם אנחנו...
שמי צרפת לאחרונה יצאה עם תוכנית של 5 שנים, שבה כל חברה צריכה, חברה מעל כמות מסוימת של עובדים, חייבת לפרסם את הפערי שכר שם, ומי שלא תצמצם את הפערי שכר תוך 3 שנים, תתחיל לשלם כנסות על כל פרס. שכר. אני רוצה להגיד לך שישראל נמצאת במקום השלישי מלמטה במדינות ה-OECD כשרק יפן וקוריאה מקדימים אותנו, אוקיי? רק יפן וקוריאה גרועים יותר מאיתנו.
גרועים יותר מאיתנו, כן.
כן, מקדימים אותנו במיקום, התכוונתי. זאת אומרת, אנחנו מקום שלישי מלמטה. רק יפן וקוריאה גרועים מאיתנו בנושא של פערי שכר. וזה משהו שאנחנו, אני מאוד מאוד חשוב לי, מעבר לטיפול בדברים באמת הקשים של האלימות והתרדות המיניות והדברים הקשים, לקחת גם לעניין של העצמה, של פריצת תקרות זכוכית, של הגעה לצמתים, כמו שעשינו את הקמפיין שתתמודדי.
שזה קמפיין מעולה, מעולה, שממש הקפיץ את כמותה.
אבל הם בהחלט השתנתה המציאות.
נכון.
משש ראשות עיר ומועצה, יש כרגע 14, שזה יותר מ-100. ואחת מהן בשלוש הערים הגדולות, ושתיים ב-15 הערים הגדולות, זה לא דברים שהיו.
וחברות מועצה...
ורק ככה נשנה מציאות.
חברות מועצה עלו באיזה 25%, 30%, זה מהמם, וזה בדיוק ההשראה שאנחנו צריכים לראות, שבאת יכולה להגיד לעצמה, הנה, אם יש לי חברת מועצה, אני גם רוצה להשפיע ולהצטרף ולשנות, שזה כל כך חשוב, כי בסוף זה מה שאני... זה בדיוק אותו חינוך מינקות, זה... אמא, לילדים קטנים, אם זה מה שהם רואים בבית, אז הם יכולים, מן הסתם הם יודעים שהם יכולים.
בוא נכנס, בוא נגיד ביושר, נכנס פה עוד נדבך, לא סתם התייחסתי לפערי שכר, וזה העניין הכלכלי, כי חברות מועצה...
בהתנדבות.
זאת עבודה בהתנדבות.
נכון.
זאת עבודה שאין לה תגמול כספי, והיא דורשת המון, והמון נשים שגם מרוויחות פחות, וגם נטל הגידול של הילדים עליהם.
מאוד קשה גם לעשות את זה.
אז הן נרתעות מזה, וגם לרוץ למועצה, כי בניגוד לבחירות הארציות, ששם המימון הוא מראש, בעניין המוניציפלי, המימון הוא בדיעבד למי שנכנס. אבל לשכות הממשלה אפשר
מעבר להגיד... מעבר לתהליך המאוד קשה של, של, של המרוץ לבחירה, שהיא יכול להיות מאוד קשה ומלווה בהרבה השמצות והשפלות.
אבל אני חושבת שפה למשל, נכון, אגב, השפלות והשמצות אישיות במקומות נמוכים מאוד, שגברים לא עושים את זה לגברים אחרים.
אבל לנשים זה מאוד קל לעשות את זה.
נכון. אבל אני כן רוצה לתת פה מחמאה לממשלה, שלמשל בבחירות המוניציפליות, כן חוקקה חוק, שמפלגה שבה שליש מהנשים שיכנסו לרשימה, שליש מהנבחרים יהיו נשים, יקבלו תקצוב גבוה יותר.
שאגב,
אני מאוד מקווה שיבוא יום וזה גם יגיע לארציות. הנקודה שבארציות זה באמת, רוב המפלגות אין שם פריימריז, אלא זה מישהו אחד שבוחר את ה...
סנר, אם הוא רוצה תקצוב, שיבחר גם נשים. זה עוד יותר קל.
וזה מאוד עצוב שכרגע הם לא חושבים שנשים זה כוח אלקטורלי.
זה גם כוח אלקטורלי וזה גם פוטנציאל לא ממומש. וכל המחקרים בכל החברות מראות שכשיש נשים בהנהלה ונשים בדירקטוריונים, ההישגים של החברה יותר גדולים, יש יותר הכנסות, ההתנהלות האנושית היא אחרת. זה הכל לטובת האנושות.
ברגע שיבינו שהם לא עושים טובה...
בדיוק, זה לא בשביל הנשים, זה בשביל הגברים והנשים.
הדברים השתנו, אבל יש דרך לעבור.
כן, יש הרבה דרך. צריך להבין פה את הבסיסים, את הבסיסים ה... טוב, אז אנחנו נעבור לאריק איינשטיין, יש בי אהבה, ונחזור.
והיא תנצח תמיד.
היא תנצח.
בין האפל הנסתר, בעולמנו המר, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. בין השפיות לשינה, בין הילדות לסקנה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו. מה הסיכוי שהרשות מקדמת חוקים כמו חוק למינוי מנהלות בחברות ציבוריות, בחברות פרטיות, או חוק התמריצים? האם אתם מעורבים בקידום חוקים כאלה, או שאתם משתפים פעולה עם יוזמי חוקים אחרים?
אוקיי, זו שאלה מאוד מאוד טובה. צריך להבין, זו שאלה טובה ושאלה שצריך לחשוב עליה. גם בתפקידי הקודם אני הייתי רגולטור, ובתפקידי הנוכחי אני לא רגולטור, ותמיד נשאלת השאלה, אנחנו מדינה דמוקרטית, עד כמה אנחנו רוצים שהממשלה תתערב בדברים, אוקיי? זאת אומרת, גם בעולמי הקודם, שנתתי לך את הדוגמה, שהייתי יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, העניין של להתערב בתכנים, או להתערב בדברים שמשודרים משידור, זה משהו מאוד 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 עדין, כי אתה לא רוצה להיות קומיסר של תוכן, אתה רגולטור, בשביל זה יש עורכים ראשיים, בשביל זה יש אנשים שזו המומחיות שלהם. גם בנושא שאת העלית, אנחנו המדינה, אני עומדת בראש רשות ממשלתית, ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אנחנו רוצים באמת לעשות חברה מתוקנת, חברה שוויונית, אבל השאלה היא עד כמה אפשר לעשות את זה, ואני עושה גרשיים למי שלא לא רואה, לא שומע, לא רואה יותר נכון, עד כמה המדינה צריכה להתערב בצורה ברוטלית ובצורת חקיקה, ולכפות הדברים על גופים פרטיים. אני יכולה להגיד לך שאני נפגשתי עם ענת גואטה, למשל, ודיברתי איתה על הדבר הזה, והיא אמרה בצורה חד משמעית, שהיא נגד התערבות של ממשלה בכל חקיקה בנושא הזה. היא חושבת שצריך לעשות הסברה, אני חושבת אולי ללכת לעשות על תמריצים חיוביים, אבל הנושא של חקיקה הוא נושא מאוד מאוד טריקי. ובאמת צריך לעשות את ההבחנה בין החברה האזרחית, שיכולה להרשות לעצמה, להיות יותר חדה, יותר חד משמעית, יותר להיכנס לדברים, מאשר הממשלה, כי זה מדרון מאוד מאוד חלקלק. אני יכולה להגיד לך שאני, שהשרה מירב כהן ואני, העברנו החלטת ממשלה בנושא של ייעוד משרות לנשים, משרות בחירות לנשים במגזר הציבורי, ונתקלנו בהתנגדות מטורפת. שבאים ואמרו, רגע, רגע, מה אתם רוצים שאנחנו נמנה לתפקיד מישהי רק בגלל שהיא אישה? ואם יש גבר שהוא מספיק טוב, עכשיו אני תמיד אומרת לדברים האלה.
זה בדיוק השאלה של האפליה המתקנת, האם לעשות אפליה מתקנת.
אני תמיד אומרת, אני לא רוצה שיבחרו בי בגלל שאני אישה, אבל אני גם לא רוצה שלא יבחרו בי בגלל שאני אישה.
ואולי לפעמים כן צריך, את יודעת, כמו כל תהליך טבעי, הוא צריך לעבור לאיזה קיצוניות כדי להתיישר, כדי להתאזן.
אני לא מאמינה בקיצוניות, אני לא מאמינה בקיצוניות. אני חושבת שאפליה מתקנת היא כלי דרקוני, אך יחד עם זאת צריך להשתמש בו לפעמים. במסורה, בחשיבה נכונה, אבל לפעמים צריך. ועובדה שהעניין של נבחרת הדירקטורים בשירות הציבורי, והכרחה שיהיו 50% נשים, הוכיחה את עצמה. ובימי הזוהר של נבחרת הדירקטורים, הגענו ל-43% נשים בחברות ממשלתיות, כאילו, חברות ממשלתיות. תראי, לא משנה שמאז זה כבר יידרדר בחזרה ל-28%. כאילו, אז, פשוט לא ממנים.
אז זה בדיוק, אבל אני חושבת שאם אנחנו, אם כן תהיה איזה חקיקה, וכן יהיה איזשהו חיוב, הרי בסוף לא ימנו נשים שהן לא בעלות יכולת, ימנו נשים יכולות, איכותיות.
חד משמעית. לא חושבת שלא צריך בכלל להשתמש. אני פשוט אומרת שצריך במסורה, וצריך לנסות לעשות את זה בהידברות וביחד. ובאמת, אם בסופו של דבר לא תהיה ברירה, וזה משהו שבאמת התחלתי יחד עם השרה מירב כהן, אבל שוב, כל השינויים זה, כן. זה באמת להתערב גם בשוק ההון.
נכון. טוב, פרה פרה, אפשר להילחם כל הזמן את כל המלחמות, וזה טווח מאוד רחב של מלחמות, הנושא הזה, כי הוא, כל כיוון שאת, כל נקודה שאת מסתכלת עליה בספקטרום, יש בה בעיה כמעט. אתם, בוא נדבר רגע על האלימות נגד נשים והטרדה המינית. את יזמת את הוועדה הלאומית לתמצום ומניעת הטרדות מיניות שהגישה דוח ב-2019. איפה זה עומד? מה היו המלצות ואיפה זה עומד?
המלצות הוגשו. אני לא יזמתי, מי שיזם בזמנו זו הייתה השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל.
אוקיי.
אני מוניתי לעמוד, יחד עם הממשלה, אני מוניתי לעמוד בראש הוועדה. הוועדה כמובן הגישה את ההמלצות שלה, והיא תוקצבה אז ב10 מיליון שקלים, שכמובן זה קצה קצהו של הסכום שצריך באמת לטפל בנושא. אבל מה שהגישה לא הייתה ממשלה, אין תקציב, למרות שראש הממשלה אומר שיש, אבל אין.
יש הרבה מיליארדים.
מרבי צריכה להביא 1 מיליון שקלים לקמפיין להעלת מודעות בנושא של הטרדות מיניות במקום העבודה. הקורונה טרפה, שוב,
טרפה.
חיכינו שנצא מהסגר ונחזור למקומות העבודה, ובקרוב יצא הקמפיין לפועל. כל שאר הדברים מחכים לתקציב המדינה.
את יודעת, אני דיברתי עם דוקטור זאב לרר באחת התוכניות פה, והוא אמר שנשים חוות, הוא ממש מגדיר את זה כטרור. הוא אומר שמושקעים כל כך הרבה מיליארדים במלחמה בטרור, באופן כללי, באיראן, ונשים הן יותר ממחצית מהאוכלוסייה, והן מסתובבות ברחוב בתחושה של פחד, שזה ממש טרור, הסכומים המוקצבים הם ממש לא פרופורציונליים למצב, ושצריך להשקיע הרבה יותר סכומים, הרבה תקציבים הרבה יותר גדולים.
אני מסכימה עם כל מילה שלו. באופן כללי, אני מאוד מחבבת ומעריכה את זאב לרר, הוא שותף בהרבה דברים רלוונטיים שאנחנו עושים, ואני גם יושבת איתו בכמה ועדות, ואני מאוד מאוד גם ספציפית מסכימה איתו.
אז איפה זה נתקל? למה זה לא משתנה? מה עוצר את זה?
כי אני אגיד לך מה עוצר את זה, שזה לא מספיק חשוב. בוא נקרא לילד בשמו, אני לא רוצה לעטוף את זה במילים. זה לא מספיק חשוב, כי תמיד, תמיד יש משהו שהוא בעול על פני השטח. רגע, זה כמו שאני צעקתי אחרי חודשיים, הקורונה היא מגפה של נשים. אמרו לי, אבא, עזבי עכשיו מגדר. אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים על החיים של מדינת של אזרחי ישראל. מגדר, זה מה שחשוב? המגפה לא מבחינה בין בין גבר ואישה. נכון.
אבל אנשים נפגעות. אבל
אנחנו לא מצאנו חיסון לאי שוויון המגדרי שכן מבחין בין גבר ואישה. ומבחין מאוד לרעת אישה. אז זה תמיד יש משהו, תמיד יש טרור, ותמיד יש איראן, ותמיד יש בחירות, ותמיד יש משהו. ואם אנחנו אנשים, כל עוד אנחנו לא נהפוך להיות גם, כל אלקטורלי קובע, שיספרו אותנו לא כי הם רוצים, כי הם חייבים.
כי הם מבינים כמה זה חשוב, שהם מבינים, כי צריך להבין כמה זה חשוב, צריך להבין מה מפספסים פה.
בוא נהיה רגע צינים ותועלתנים, בסדר? ציניות ותועלתניות.
נכון, כי כל שינוי יגיע רק אם נדבר לאינטרסים שלהם.
בדיוק, אם נבהיר להם שאם הם לא ייתנו לנו מה שאנחנו רוצות, הם לא יקבלו את הקולות שלנו, והם לא יהיו בכיסאות שלהם, אני בטוחה שזה ישנה את הדברים.
נכון. טוב, ואנחנו צריכים לסיים עוד מעט. אני רוצה לשאול אותך שאלת כמעט סיום, אולי כן סיום. אם יש איזו אישה שמעוררת השראה מבחינתך, שאת יכולה לדבר עליה, שהשפיע על החיים שלך, ושאת לוקחת ממנה דברים.
אז תשמעי, הדבר המיידי והטריוויאלי זאת אימא שלי.
אימא שלך.
זה תמיד אימא שלי ש... כל הזמן הייתה אומרת לי, את יודעת מה הייתה אומרת לי?
מה?
היא לא הייתה אומרת לי את מה שאת מצווה, הייתה אומרת לי, אני לא רוצה שתהיי כמוני.
למה?
כי היא הייתה שקטה ויותר מרצה, והיא הייתה יותר בה, היא הרגישה ככה שהיא יותר מבטרת על עצמה ועל השאיפות שלה, בשביל המשפחה, בשביל אבא שלי, בשביל סבא וסבתא שלי, בשביל הסיטואציה שלי. שהייתה, היא כל הזמן אמרה לי, אני רוצה שאת תהי, לא תהי כמוני. עכשיו, זה אמירה אמיצה ומדהימה, כי רוב האימהות הולכות אחרת, אומרות, אנחנו רוצים שתהי
בול כמוני. כמוני.
בדיוק. וזה שהיא תמיד נתנה לי את האמונה, שאני באמת יכולה להשיג הכל. אם זה תלוי בי, אני אצליח להשיג את הכל. וזה לא תמיד נעשה בדרך הכי טובה. זאת אומרת, מה זאת אומרת טובה?
מה זאת אומרת?
אני אספר את הסיפור הזה ואני בזה אסיים. כשאנחנו עלינו, להורים שלי לא היה כסף. בסדר? היינו במצב כלכלי מאוד לא טוב, אבל נורא היה חשוב להורים שלי כהורים רוסים, שאני אלך להצגות ואני אלמד בלט ואני אתנגן בפסנתר. עכשיו, מאחר ולא היה להם כסף ללכת איתי להצגות, אז הם היו קונים כרטיס אחד, מכניסים אותי להצגה.
מחכים
לחכות. ויוצאים החוצה לחכות לי שאני אצא. ואז יושבת בהצגה, ילדה בתשע, לבד, שכולם מסביב עם משפחות, ואת מכירה את עם ישראל, הוא לא בטח. ביישן.
אני גם ראיתי ראשון. את התופעה הזאת.
מה?
אני גם רואה את התופעה הזאת.
וזהו, עכשיו אני יכולה להגיד לך שאני שנים אחרי זה כאדם מבוגר, לא הייתי יכולה ללכת למקומות לבד. אבל זה חישל אותי, וזה נתן לי תרבות, וראיתי את חווה אלברשטיין שהייתי ילדה, אז זהו.
אז כל הכבוד לאמא שלך. זה מדהים אותי לראות, את יודעת, אני מדברת עם הרבה אנשים, אני חושבת שזאת התוכנית ה-20, אני דיברתי עם כל כך הרבה נשים מדהימות, באמת, אני שומעת מכולם שזה מה שהם ספגו, שהם יכולות לעשות הכל, שאין שום דבר שמגביל אותם. ובגלל זה אני רוצה לסיים עם העניין הזה של חינוך הזה מגיל ינקות, עד כמה הוא חשוב, עד כמה הוא חשוב, אנחנו לא מודעים בכלל לחשיבות שלו. ואני רוצה להודות לך, אווה, ממש להודות לך שהיית איתנו. את יכולה, באמת, אפשר לדבר איתך על הדברים האלה עוד שעות, ובכלל, את בחורה מעניינת וחכמה, ונהניתי מאוד לשוחח איתך. ויש לנו עוד הרבה מה לעשות בתחום של של קידום השוויון המגדרי, ובכלל, בתחום השינוי המודעות פה בחברה. ואני בטוחה שדרכנו תיפגש, ואני מודה לך. תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה רבה,
נהניתי
מאוד, ואנחנו נצליח.
אנחנו נצליח, אני אופטימית.
אנחנו נצליח.
לגמרי. ותודה רבה לכם, להתראות אבא, ותודה לכם שהייתם איתנו היום, ותודה לטכנאי שלנו, סביון ססון, ואחרינו שרית מזוז אל חי בתוכנית להתחבר לעצמך או לעצמך, הכל על בריאות טבעית. ונסיים עם גלי אתרי, מה שאת אוהבת. להתראות.
הרמתי את הראש והמשכתי, הכי טוב שאפשר. אני טיפה של מים וים עולמי, אני טיפה של ים צמאה, רוצה לפרוץ מתוך עצמי אל מעבר לבועה. בסוף היום אני רוצה לדעת ש...